מגילה, דף חפוו, מתחילים בעזרת השם, דף חפי עמוד ב', תחילת פרק רביעי ואחרון, פרק בני העיר. הפרק שלפנינו עוסק בעיקרו בשלושה נושאים. הנושא הראשון, קדושת בית הכנסת. האם מותר למכור בית הכנסת? שאר התשמישי הקדושה שבו. וכן, אם הוא נחרב, מה הדין חורבות של בית הכנסת? הנושא השני, דיני תשמישי קדושה ותשמישי מצווה, כמו הפרוכת של ארון הקודש, או ארון הקודש בעצמו, שזה תשמישי קדושה, כמו ציצית ולולב, שזה מצווה, תשמישי המצווה האלה. מה דינם? והנושא השלישי שנעסוק בו בעזרת השם בפרק שלפנינו, זה סדר קריאת התורה וההפטרה במועדי ישראל, כמו בארבע פרשיות בחודש אדר, כמו בחגים, ובשאר ימים מיוחדים, שקוראים בהם קריאת התורה מיוחדת והפטרה מיוחדת מהחנוכה וכדומה. מה הסדר של קריאת התורה וההפטרה? נפתח כמובן בנושא הראשון, קדושת בית הכנסת. האם אפשר למכור בית הכנסת ותשמישי בית הכנסת, תשמישי קדושה? צריך להקדים ולומר את מה שהגמרא אומרת בהמשך, שיש שני דרכים, או ליתר דיוק, שני אנשים, או יש הבדל מי זה שבא למכור את בית הכנסת, מי הם המוכרים של בית הכנסת. אם באים למכור את בית הכנסת, מי שנקרא, אלה שנקראים שבעה טובי העיר, אלה שממונים על צורכי העיר, בני העיר מינו אותם להיות כמו אפוטרופסים של בני העיר, אם הם מכרו, או בני העיר מכרו, בלי האפוטרופסים האלה, בלי שבעה טובי העיר, זה סוג אחד של מוכרים. אבל יש סוג נוסף. אם באים למכור גם שבעה טובי העיר ועל דעת בני העיר, זאת אומרת שהם ביחד מוכרים, אז זה שונה. אבל המשנה עוסקת כשמוכרים בני העיר, בלי שבעה טובי העיר. והיא מדברת על שישה דברים. ואנחנו הולכים עם הכלל שהמשנה במסכת מנחות אומרת בדף צדיק ט' עמוד ב', מעלים בקודש ואין מורידים. אתה תמיד צריך, אם אתה מוכר דבר בקדושה אחת, בדמיו, אם הם קדושים, אתה יכול לקנות דבר בדרגת קדושה גבוהה יותר. אתה לא יכול אבל להשתמש עם דמים, עם מעות שקיבלת תמורה דבר בקדושה גבוהה, אם המעות האלה התקדשו בקדושה של הדבר הזה שהוא בקדושה הגבוהה, אם המעות האלה אתה לא יכול לקנות דבר שדרגת הקדושה שלו נמוכה יותר. והמשנה מונה והולכת, מפרטת והולכת, שישה דברים שקדושת הבא אחריו גדולה יותר מקדושתו. בני העיר שמכרו רחובה של עיר, מכרו את הרחוב של העיר. הגמרא מבארת שמדברים פה על אותו רחוב שמתפללים בו בתעניות. המשנה מסכת תענית מביאה שאחרי שהתענו כמה וכמה תעניות על עצירת גשמים ועדיין לא התחילו לרדת גשמים, מחמירים ועושים תעניות חמורים יותר. עד שמוצאים את התיבה לרחובה של עיר, ארון הקודש. מוצאים אותו לרחובה של עיר והולכים להתפלל ברחוב, ברחובה של עיר. ומכיוון שכך, סובר התנא של המשנה, שהגמרא אומרת שזה רבי מנחם בר יוסי, שהמשנה סתמה כמו דעתו, שיש קדושה ברחוב הזה, ברחבה הזאת של העיר. יש גורסים שהיו מתפללים שם גם במעמדות. בזמן שבית המקדש קיים, אלה שלא גרים בירושלים ולא עולים לירושלים, התחלקו ל-24 משמרות של אנשי מעמד, אנשים מישראל, לא כהנים או לוויים. וכשמגיע השבוע שהם, זה המעמד שלהם, כל שבוע זה מעמד אחר, משמר אחר, בשבוע של אותה המשמר, של אנשי המעמד, הם מתכנסים לבית הכנסת, רש"י כותב שיכול להיות שהיה להם שם, אפשר בית הכנסת היה להם קבוע ברחובה של עיר, ומתכנסים שם, המעמד כולו, היה להם איזשהו מין בית כנסת שם, כנראה שזה לא היה מבנה, אז היה מין מקום שהיה מיועד להתכנסות, שזה כן היה מבנה הזה, לא לגמרי מפורש בדבריו של רש"י, כי אם זה מבנה, למה זה נקרא רחובה של עיר, למה זה לא נקרא ממש בית כנסת, ובכל אופן, במקום הזה היו מתכנסים בזמן המעמדות, היו מתענים שם, בימי שני, שלישי, רביעי, חמישי, וגם היו קוראים שם בתורה כל השבוע, מתפללים על הקורבנות שעלו לרצון. אז רחובה של עיר יש בה קדושה מסוימת. ואם הם מכרו את רחובה של עיר, יש במעות שהם קיבלו קדושה. אתה לא יכול לקנות עם זה דברים שהדרגת קדושה נמוכה יותר מרחובה של עיר, אלא אתה צריך לקנות דבר שקדושתו גבוהה יותר. לוקחין בדמיו בית הכנסת. אם הם מכרו את בית הכנסת, לוקחין בדמיו תיבה. מה זה תיבה? אז דעת הרן והנימוקי יוסף, שזה הכוונה ארון קודש. והבית יוסף מביא את דעת תלמידי רבנו יונה, שזה הבימה שעליו מניחים את הספר תורה בזמן קריאת התורה. זה וזה, בין ארון הקודש ובין התיבה, קדושתם גדולה יותר בין הבימה, מה שאנחנו קוראים, קדושתם גדולה יותר מבית הכנסת, בו או עליו מניחים את ספר התורה עצמו. אם הם מכרו תיבה, לוקחים בדמי התיבה מטפחות שקורחים סביב הספר תורה. אם הם מכרו מטפחות, אז בדמי המטפחות הם יקחו ספרים. איזה ספרים? אז בזמן המשנה לא היה ספרים כמו שאנחנו מכירים היום, עם כריכה שפותחים, כמו שפותחים מה שקוראים היום ספר. אלא ספרים שהיו גוללים אותם. בזמן המשנה היה אסור לכתוב את תורה שבעל פה, את המשנה, את הגמרא ושאר המפרשים. אלא הדבר היחיד שהיו כותבים זה תורה, נביאים וכתובים. אז מה שכתוב כאן ספרים, הכוונה ספרי נביאים וספרי כתובים, שקדושתם כמובן גדולה יותר מארון הקודש או מהבימה. אם מכרו ספרים של נביאים וכתובים, אז בדמיהם לוקחים ספר תורה. מעל ספר תורה אין קדושה גבוהה יותר. עכשיו עוברים ל... עד עכשיו דיברנו מעלים בקודש, עכשיו המשנה עוברת, אין מורידין. אם מכרת דבר שיש לו קדושה גבוהה יותר, בדמיו אתה לא יכול לקנות דבר שקדושתו נמוכה יותר. לכן, אבל, אם מכרו ספר תורה, לא ייקחו בדמיו ספרים של נביאים וכתובים, ואם מכרו ספרים של נביאים וכתובים, לא ייקחו בדמיהם מטפחות שקורחים סביב הספר, אם מכרו מטפחות, לא ייקחו בדמיהם תיבה, אם מכרו תיבה, לא ייקחו בדמיה בית הכנסת, אם מכרו בית הכנסת, לא ייקחו בדמיו את הרחוב. וכן, הוסיפה המשנה, אם מכרו, נאמר, רחובה של עיר, וקנו בדמיו בית הכנסת, ונשאר כסף. אז גם במותריהם, אם נשאר כסף, לא יקנו דבר שקדושתו פחותה, אלא רק דבר שקדושתו מרובה. אומרת הגמרא, מה שלמדנו במשנה, שהרחוב יש בו קדושה, ולכן בני העיר שמכרו רחובה של עיר, לא יכולים לקנות איתו שום דבר, אלא דווקא דבר שקדושתו מרובה יותר, דיינו לפחות בית הכנסת, אמר רבא בר בר חנה את הדברים הוא אמר בשם רבי יוחנן, המשנה הזו היא דברי רבי מנחם בר יוסי, ולפי דעתו סתמו את המשנה שלנו כסתם משנה. אבל חכמים חולקים עליו, והם אומרים, הרחוב אין בו משום קדושה, ואפשר לקנות בדמיו כל דבר שירצו. ורבי מנחם בר יוסי, שסובר שהרחוב יש בו כן קדושה, מה הייתה עמי? עונה הגמרא, הועיל והעם מתפללים בו ברחוב, בתעניות ובמעמדות, כמו שביארנו במשנה, תעניות המאוחרות יותר של עצירת גשמים היו הולכים להתפלל ברחובה של עיר, ובמעמדות, רש מביא, יש כאלה גורסים שאת התפילה של המעמדות, שבזמן שבית המקדש קיים, היו בני הערים שלא בירושלים, שזה היה השבוע שלהם, שהם היו המעמד של אותו שבוע, ה-24 משמרות של מעמדות, אז כל שבוע היה משמרה אחרת של מעמדות, אלה שזה היה השבוע שלהם, הם מתכנסים לבית הכנסת, אז יש גורסים שזה בעצם היה ברחובה של עיר. יש כאלה שלא גורסים את המילה מעמדות, או במעמדות, אלא רק בתעניות. אז לכן, לפי דעתו של רבי מנחם בר יוסי, יש קדושה ברחוב, כי קובעים אותו למקום תפילה. ורבנן, למה לפי דעתם, אפילו שמתפללים ברחוב, תפילות קבועות, אין בהם קדושה? כי התפילות האלה, הן לא נחשבות לפי דעת רבנן קבועות, אלא הקראי באלמה, זה תפילות לא קבועות. לכן, הרחוב לא מתקדש בגלל אותם תפילות. במשנה למדנו, שאם מוכרים בית הכנסת, לוקחים בדמיו תיבה, ארון הקודש או בימה. אפשר למכור בית הכנסת? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, לא שנו, מה ששנינו שאפשר למכור בית הכנסת, אלא בית הכנסת של כפרים. זאת אומרת, בית הכנסת שהמתפללים בו קבועים, לא באים אנשים מבחוץ לבית הכנסת. בכפרים, בדרך כלל ככה היה המנהג, שרק בני הכפרים הם מתפללים קבועים של בית הכנסת. לכן הם יכולים להחליט למכור אותו. אבל בית הכנסת של קרחין, של ערים גדולות, כיוון דמעל מהעתולי, גם מחוץ לעיר אנשים באים להתפלל שם. לא מצו מזבני לי. אפילו בני העיר לא יכולים למכור את בית הכנסת הזה. דאבה לי דרבים, כי זה בית כנסת של רבים. מביאים תוספות שני פירושים. פירוש ראשון, גם אם האורחים שבאים מחוץ לעיר לבית הכנסת לא משתתפים בבניית בית הכנסת ובהוצאותיו, אבל מכיוון שבית כנסת שנבנה בעיר שבאים אליו הרבה אורחים מבחוץ, נבנה על דעת האורחים גם כן, לכן אי אפשר למכור אותו, כי הוא נבנה על דעת אלה שבאים גם מבחוץ. פירוש שני הוא מסביר, שמכיוון שרבים משתתפים בבנייתו של בית הכנסת, גם אלה שלא גרים בעיר הזאת, לכן אין בידם של בני העיר למכור אותו, כי יש גם לאנשים אחרים זכות באותו בית כנסת. לכן לא מצו מזבני לי, בני העיר לא יכולים למכור את הבית הכנסת הזה, דאבי לי דרבים, כי זה בית כנסת של רבים. אבל גם בית כנסת שהרבה אנשים משתתפים בבנייתו, אם יש דמות תורנית, רבנית, שהיא מאוד מאוד משמעותית, שכולם באים על דעתו בדרך כלל, של אותו רב, אז זה שונה. כמו שאמר רב אשי, שהיה הרב של מטה מחסיה, שם מקום. היי בי קנישתא דמטה מחסיה, בית הכנסת של המקום שנקרא מטה מחסיה, אף על גב דמעל מהעתולה, אפילו שהרבה אנשים באים מחוץ לעיר להתפלל שם, כיוון דעדתא דדיקאתו, מכיוון שהם באים על דעתי, אי בינה מזבנינא לה. אם אני רוצה, אני יכול למכור את בית הכנסת הזה. או כי הם באים על דעתי, כמו הפירוש הראשון בתוספות, או בגלל שהם תרמו את התרומות שלהם על דעתי, ולכן יש זכות לרבשי למכור את בית הכנסת הזה. חידוש. רב שמואל בר נחמני מחדש בשם רבי יונתן, שבית הכנסת של עיר גדולה שבאים אליה אורחים מחוץ לעיר להתפלל או להשתתף בבניין בית הכנסת, בני העיר לא יכולים למכור אותו. מקשה הגמרא מיטיבי. אמר רבי יהודה, ירושלים היא עיר מספיק גדולה בשבילך? הכל מעלים לירושלים. משנה אומרת מסכת כתובות, דף קופיות. כל הדרכים מובילות לירושלים. כולם, כל יהודי כמעט בעולם, זכה לפחות פעם אחת להיות בירושלים. אם הוא עדיין לא זכה, מן הסתם הוא עוד יזכה. ובכל זאת מספר רבי יהודה, מעשה בבית הכנסת של תורסיים, בעלי אומנות שהיו עסוקים בצורפות של נחושת, שהיה בירושלים, שמכרוע לרבי אליעזר. מי מכר את זה לרבי אליעזר? לא רק בני בית הכנסת, לא רק בני העיר, אלא מכרו את זה שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. שהגמרא אומרת בהמשך שבאופן כזה הקונה שקונה את בית הכנסת יכול לעשות בו כל צרכיו. ולכן רבי אליעזר באמת עשה בה כל צרכיו אחרי שהוא קנה את בית הכנסת, השתמש בו בבית הכנסת. ובית הכנסת הזה הרי היה בירושלים. והאטם דקרחים אהבה. אז עיר גדולה. ואתה רואה שאפשר למכור? בתרצת הגמרא, מה שאמרנו שבית כנסת של עיר גדולה, שמכיוון שבאים אליו הרבה אורחים מחוץ לעיר, אין הרבים יכולים למכור אותו, מדובר בבית הכנסת, בתי כנסת מרכזיים שבעיר. אבל, ההוא בית כנסת, אותו בית כנסת, זוטי הווה. הוא היה בית כנסת קטן, ואינו הווה דוהה, והתרסיים הם אלה, התורסיים הם אלה שבנו את אותו בית כנסת. או שלא באו להתפלל בו אנשים מבחוץ, לפי הפירוש הנוסף של תוספות. ולכן, הם היו יכולים למכור את הבית כנסת הזה. כי אפילו שהוא בעיר גדולה, אבל יש לו דין כמו בית כנסת של כפרים, כי המתפללים או התורמים שלו, זה כמו בית כנסת של כפרים. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רבי יונתן, רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן. מי טבעי. אם יש נגע צרעת בבית, קטם כזה על הקיר של הבית, אז יש דינים מיוחדים שנקרא, של נגעי בתים. צריך להסגיר את הבית שבוע. לפעמים צריך גם לחלוץ את האבנים, לטוח מחדש וכו'. לא ניכנס כרגע לכל הפרטים של נגעי בתים, כי באמת כאן זה לא המקום של הנושא הזה בעיקר. אבל רק נאמר בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שכשהם יבואו לארץ ישראל, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, במקומות שאתם נחלתם, ירשתם אותם, קיבלתם אותם. ארץ ישראל כמעט כולה או כולה חילקו אותה לשבטי ישראל. דת, התנה כאן בברייתא, התנה הראשון, שחילקו כמעט את כל ארץ ישראל. אבל יש עיר אחת שאותה לא חילקו לבין השבטים, זאת העיר ירושלים. לכן, בעוד שכל הערים בארץ ישראל נקראים אחוזתכם, ירושלים לא נקראת ארץ אחוזתכם, כי אף אחד לא קיבל אותה, את ירושלים. היא נשארה נחלת הכלל של כל השבטים, לפי הטענה הזה. ואחוזתכם מתאמה בנגעים, ואין ירושלים מתאמה בנגעים. כי ירושלים לא נקראת אחוזה, כי אף אחד לא קיבל אותה בנחלתו. לכן גם יש בית בירושלים, אם יהיה בו נגע צרת, הבית הזה לא יתאמה בתומת נגעי בתים. רבי יהודה חולק. לפי דעתו, ירושלים כן חילקו אותה בין שבט יהודה ובנימין. לכן, אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי שירושלים, הבתים שם לא נטמעים בנגעים. ודאי שהם נטמעים בנגעים. אלא איפה לא נטמע בנגעים? מקום בית המקדש בלבד. עכשיו, לא כתוב בית המקדש, כתוב מקום המקדש בלבד. מה פירוש? לכאורה, מדברים דווקא על בית המקדש. הפסוק אומר לעניין הנגעים שיש בבתים, נגעי בתים, הוא בא אשר לא הבית. זה שהבית שלו בא אל הכהן ואומר שיש לו נגע בבית. אבל אם הבית לא שייך לאף אחד, לא שייך לאדם מסוים שיכול לומר, לבוא ולומר שזה הבית שלי, הוא בא אשר לא הבית. מקום כזה לא מתאמה בנגעים. בכאורה, מדברים פה רק על בית המקדש. הבתי כנסיות ובתי מדרשות שבירושלים כן מתאמים בתומת נגעים. תלמד מפה שהם כן נחשבים אשר לא הבית, שהם בבעלות המתפללים של המקום. נשאלת השאלה, מהי? למה זה נחשב בבעלותם? הרי באים הרבה אורחים לירושלים. הרבה עולי לרגל, והם באים להתפלל בבתי כנסיות שבירושלים. אז הד הכרחים נעבו לבתי כנסיות של כרחים, ואמרנו שהם לא שייכים לאנשי העיר. הם לא יכולים למכור את זה לאחרים, אז זה לא אשר לא הבית, אז הם גם לא יכולים. אז הבית הזה, גם בית הכנסת ובית המדרש, לא יכול להתאמה בנגעים. אומרת הגמרא, נכון? גם בתי כנסיות ובתי מדרשות של ירושלים לא נטמעים בנגעים. למה? כי הם לא שייכים לאף אחד. באים מכל כנפות הארץ לירושלים, וכל אחד יש לו חלק בבתי כנסיות שבירושלים. ולכן באמת אין פה מישהו שיכול לומר הוא בא אשר לא הבית שהבית הוא שלו, ולכן באמת בתי כנסיות ובתי מדרשות שבירושלים אין מטעמים בנגעים. מה שרבי יהודה אומר, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד, לא הכוונה מקום בית המקדש בלבד, אלא אם אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד, שזה כולל גם את בית המקדש, אבל גם בתי כנסיות ובתי מדרשות שבירושלים, שלא מקבלים תומת נגעי בתים, כי אף אחד אין לו בעלות על הבתי כנסיות ובתי המדרשות האלה. היה ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה, האם הבתים הפרטיים שבירושלים שייכים לבעלי הבתים, ולכן הבתים האלה נטמעים בנגעים, שזה דעתו של רבי יהודה, לבין חכמים, התנא הראשון בברייתא שסובר, שגם הבתים הפרטיים לא נטמעים בנגעים, כי הם לא שייכים לבעלי הבתים. שזה דעת, תנא קמא, כמו שאמרנו. ומבארת הגמרא במה היא כמפלגי, במה הוויכוח שלהם, תנא קמא סבר, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. לכן היא לא נקראת אחוזה של אף אחד. רבי יהודה סבר, נתחלקה ירושלים לשבטים. היא כן נחשבת אחוזה. ולכן רק בתים בתים פרטיים באמת נטמאים מטומאת נגעים, בבתי כנסיות, בתי מדרשות ובית המקדש לא מקבל טומאת נגעים. הוויכוח הזה של תנא קמא ורבי יהודה, האם חלקו את ירושלים לשבטים או לא, הם נחלקו בפלוגתא דנא תנאי. שיש שתי ברייתות, ויש ויכוח בין שתי בין התנא של הברייתא הראשונה לבין התנא של הברייתא השנייה, והם נחלקו בוויכוח שלהם. דתניא, התנא של הברייתא הראשונה ודאי סובר שירושלים חילקו אותה לשבטים, בין שבט יהודה לבין שבט בנימין. בית המקדש עמד באמצע, חלק ממנו היה בנחלת שבט יהודה, וחלק ממנו היה בנחלת שבט בנימין. מה היה בחלקו של שבט יהודה? כל החלק, הכניסה של בית המקדש. הצד המזרחי, הר הבית, הלשכות שהיו בחיל שלפני העזרה, והעזרות, עזרת נשים, ואחרי זה בתוך העזרה עצמה, 11 אמה של עזרת ישראל, ועוד 11 אמה של עזרת הכהנים. עכשיו, מהמזבח, ממקום המזבח, פנימה, לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים, לא פירשנו עדיין בחלקו של מי זה. עכשיו עוברים לצד מערב, הכיוון של קודש הקודשים. ומה היה בחלקו של בנימין? אז מי ששם לב, מדלגים פה על מקום המזבח שהיה בעזרה, ועל המקום של בין המזבח לבין האולם, או מה שרגילים לקרוא לו בין האולם ולמזבח, מדלגים על החלק הזה ועוברים ישר לאולם, שזה היה בחלקו של בנימין, ובפנים יותר ההיכל, ובפנים יותר בית קודשי הקודשים, החלק המערבי של הר הבית. גם המקום של בין האולם ולמזבח היה בחלקו של בנימין. וגם המזבח עצמו היה בחלקו של בנימין. ומה שהיה אמור להיות, אם היינו מחלקים את בית המקדש בקו ישר, חוצים אותו פשוט, המקום איפה שהיו מחלקים את בית המקדש היה איפה שמתחיל המזבח. זאת אומרת, הר הבית, הלשכות והעזרות עד המזבח שייכים לנחלת שבט יהודה, והיה אמור להיות שמהמזבח הלאה לכיוון קודש הקודשים לצד מערב, הכל אמור להיות של שבט בנימין. אבל מה שהיה, נכנסה רצועה, דהיינו הנחלה של שבט יהודה כביכול נדחקה פנימה ולקחה נגיסה חלק מתוך השטח של בנימין. איזה חלק בדיוק היא לקחה? אומרת הברייתא, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. זאת אומרת, היה את המזבח, שהוא היה, נאמר את המידות, למרות שזה לא, אין בזה כעת משמעות כאן, 32 אמה על 32 אמה, זה המזבח. אם אתה מסתכל, נאמר, עם הפנים שלך לכיוון קודש הקודשים, לכיוון מערב, אז הדרך שמובילה מקרקע עזרה למזבח, מה שנקרא הכבש, היה בצד שמאל. עולים מהכבש אל המזבח, שזה צד דרום. ו... המזבח עצמו היה עשוי שלמטה הייתה מין מדרגה בגובה של אמה ובעומק של אמה סביב המזבח. זה לא הקיף את כל המזבח, אלא בצד מערב הייתה אותה מדרגה שנקראת יסוד, ובצד צפון הייתה המדרגה הזאת. עכשיו, בצד מזרח ובצד דרום לא היה יסוד, לא הייתה המדרגה הזאת. היה רק אמה אחת שנכנסה מצפון לכיוון דרום בצד מזרח, אמה אחת מצפון לדרום, ועוד אמה אחת ממערב לדרום. זאת אומרת, חוץ בצד ימין, אמה אחת, בצד מזרח, בצד ימין כמובן לכיוון צפון, חוץ מאמה אחת שהייתה שם יסוד, כל צד מזרח לא היה בו יסוד. וכן, חוץ ממש, נגיד אם אתה מדבר על הכבש, זאת אומרת, הכבש הרי מגיע מדרום לצפון, אז אם אתה עובר את הכבש, שם בצד של המזבח, בצד הדרומי מערבי לכיוון קודש הקודשים, היה שם גם כן בצד דרום, בתחילת צד דרום מערב, היה שם עוד אמה אחת של אותו יסוד, אותה מדרגה קטנה. אבל באופן כללי, הצד המזרחי והדרומי לא היה בו את היסוד. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, נעבור. נקודה נוספת, אנחנו פשוט נפרש ונתרגם את זה לחלק של הרצועה מחלקו של יהודה שנדחפה פנימה לתוך נחלתו של בנימין. כמו שאמרנו, נחלתו של בנימין הייתה אמורה להיות בקו ישר. זאת אומרת, בנימין היה אמור להיות כל הקודש הקודשים, ההיכל והאולם והמזבח. זה מה שבאמת היה בחלקו של בנימין. עכשיו, איפה מסתיים, איפה שבקו, איפה שמסתיים המזבח, בקו ישר, היה אמור להסתיים שם חלקו של בנימין, ומשם לכיוון מזרח היה צריך להיות חלקו של יהודה. אבל חלקו של יהודה נכנס באמה אחת פנימה לתוך מקום המזבח, ואגב, זה הסיבה שבצד מזרח לא היה את האמת יסוד, את המדרגה הזאת, כי המדרגה הזאת היא חלק מהמזבח, והמקום שבו הייתה אמורה להיות אמת היסוד זה חלקו של יהודה, כי אמה אחת זה רצועה של יהודה שנכנסה לתוך השבט בנימין. זה היה אבל רק מהמקום איפה שאחרי האמה, הרי אמרנו שבצד מזרח לא היה יסוד, אלא רק קצת בצד ימין, מה שאמרנו בצד צפון, היה אמה אחת. אז האמה הזאת באמת כן הייתה בחלקו של בנימין, אבל מאחרי האמה הזאת, כל המקום שבאמת אנחנו לא שמנו שם את היסוד, את המדרגה הזאת, הסיבה שלא שמנו כי זה היה חלקו של יהודה, זאת הרצועה מחלקו של יהודה שנכנסה לחלקו של בנימין. עד הקיר הדרומי של העזרה. זה היה כולו רצועה של רוחב של אמה שנכנסה מנחלתו של יהודה לתוך נחלתו של בנימין. ובנוסף, הצד הדרומי של המזבח, ככה רש"י מבאר במסכת זבחים דף נ"ג עמוד ב', כל הצד הדרומי של המזבח, ומי שככה צריך שימחישו לו את זה, זה המקום איפה שעמד הכבש, בצד ימין, אם אתה עומד עם הפנים לכיוון קודש הקודשים, המקום איפה שכל הצד הדרומי של המזבח, מהמזבח עד לקיר של העזרה, כולל מקום הכבש, היה גם כן נכנס נחלתו של יהודה בתוך נחלתו של בנימין. ולכן גם שם לא היה יכול להיות המזבח בנוי. הכבש כן, אבל הדרך שמובילה מהעזרה למזבח כן, אבל המזבח עצמו לא. וגם שם הייתה עוד אמה שנדחקה לכיוון צפון, לנו, השטח הזה בדרום שהיה של יהודה, שנכנס תוך חלקו של בנימין, הוא לקח עוד קצת צפונה, עוד קצת, אם אנחנו מסתכלים לכיוון קודש קודשים, עוד קצת ימינה, עוד אמה אחת. ולכן גם שם, בצד דרום, גם כן לא היה אמת יסוד, כי זה היה חלקו של יהודה, אותה אמה. רק יותר לכיוון מערב, האמה הדרומית לכיוון מערב, שם כבר כן היה חלקו של בנימין, ולכן שם כבר כן היה יסוד. מי שזכה להבין מהתיאור בעל פה, הרי טוב. ואם עדיין זקוקים לתוספת לאיזושהי תמונה, אני ממליץ מאוד להסתכל בתמונה שהדפיסו בגמרא המבוארת, מהדורת מה שנקרא ארט סקרול של הנדבנים משפחת שוטנשטיין. שם הם מביאים תמונה מאוד מפורטת, בדיוק מה היה בחלקו של יהודה, מה היה בחלקו של בנימין, מה נכנס מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין. ובא מזבח בנוי. באותו מקום שבנחלתו של בנימין היה בנוי המזבח, ובאמה של הרצועה שנכנסה מחלקו של יהודה, היה אמור המזבח להיות בנוי, אבל הוא לא עשו את היסוד שם, כי זה היה חלקו של יהודה שהתחכך ונכנס בתוך חלקו של בנימין. צריך לדעת, כל מה שאמרנו, מה היה בחלקו של יהודה, הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? הקודש הקודשים, ההיכל, האולם, המזבח. זה היום, אנחנו יודעים שזה חלקו של יהודה וזה חלקו של בנימין. כי אנחנו יודעים שקודש הקודשים בצד מערב. אבל לא, התוכנית לא תמיד הייתה שכך ייראה בית המקדש. היה ברור שבנימין אמור לקבל חצי מבית המקדש, וייתכן שגם החצי שלו היה אמור להיות בצד מערב, ויהודה היה אמור לקבל חצי, חלק מבית המקדש, וייתכן שהוא גם היה אמור לקבל את החלק המזרחי. אבל עדיין לא היה ידוע בחלקו של מי מביניהם, בין יהודה ובנימין, יזכה שקודש הקודשים וההיכל והאולם והמזבח יהיו בחלקו. ואיך בנימין זכה שבנחלתו שכנה שכינה ברמה כל כך גבוהה? בגלל הגעגועים שהיה לבנימין, הרצון החזק שלו להתרומם ולגדול כמה שיותר במעלות התורה והקדושה. כי כשבנימין הצדיק, בנו של יעקב אבינו, אחד מהשבטים, שבטי איכה, נודע לו שמנחלתו של יהודה יש רצועה שאמורה להיכנס לחלקו, והיה בנימין הצדיק רואה את זה ברוח הקודש ומצטער עליה בכל יום לבולעה, שנאמר, אומר משה רבנו בברכתו לשבט בנימין, חופף עליו. כמו אדם שמצטער, הוא חופף ומתחכך בבגדיו, היה מצטער מאוד בכל יום, כל היום. איך זה שאני לא זוכה לעוד חלק בקדושה? ולפיכך זכה בנימין ונעשה בעל אכסניה ושפיזחן לשכינה, שאהרון היה בחלקו. בכל אופן, הברייתא המרגשת הזאת, מה שאנחנו הבאנו אותה זה כדי להוכיח, אם אתה רואה שחלק מבית המקדש היה בחלקו של יהודה וחלק בחלקו של בנימין, אתה מבין שירושלים חילקו אותה בין השבטים. והתנא של הברייתא הזאת סובר שירושלים חילקו אותה בין השבטים. וזה דעתו של רבי יהודה. והתנא, התנא של הברייתא הבאה, סבר, כמו דעת התנא קמא, בברייתא הקודמת, שלא נתחלקה ירושלים לשבטים. דתניא. בירושלים, כמו שאמרנו, היה תל תלפיות, מקום שבאים אליו מכל קצווי תבל. והיו צריכים מקום אירוח בירושלים. אין מזכירים בתים לעולי הרגלים בירושלים. חייבים לארח אותם בחינם. למה? מפני שהבתים של אלה שגרים בירושלים אינם שלהם. כי ירושלים לא חילקו אותה לשבטים. מי שבא לגור בירושלים, בא לשם על דעת לארח את כל העולי רגלים. רבי אליעזר, גורסים ברבי שמעון, אומר, אף לא מזכירים מיטות בתשלום, למרות שזה מטלטלים, והתושבים של ירושלים קנו את המיטות האלה בכסף מלא, אסור להם להזכיר את זה לאורחים, לעולי רגלים. כי איפה אתה מניח את המיטה? במקום שלי. הרי ירושלים שייכת לכל אחד מעם ישראל. אתה רוצה את המיטה, אתה יכול לשים אותה במקום אחר, אבל פה זה המקום שלי, אם אתה שם פה את המיטה, זכותי לישון על המיטה הזאת. ומצד שני, מכיוון שזה המיטה של, בני ירושלים, כותב תוספות, שלכן הם היו יכולים לקפות ולהכריח את העולי הרגלים, לתת להם בתמורה למיטות שהם נותנים להם, את אורות הקודשים. לפיכך אורות קודשים ששייכים לבעלים, האור של הבהמה הוא יקר מאוד, אפשר למכור אותו לעבדנים שישלמו על תמורתו סכום גדול. קורבן תודה, קורבן שלמים, האור של הקורבן שייך לבעלים. בעלי האכסניות, בעלי האושפיזין, נוטלים אותם בכוח, בזרוע. אז מהברית הזאת למדים שתושבי ירושלים לא נחלו את ירושלים, אלא ירושלים הייתה שייכת לכל עם ישראל, ולכן עולי רגלים, לא שכל אחד עכשיו יכול לבוא לירושלים, לפתוח דלת של תושב ירושלים ולהיכנס לגור שם, ודאי שלא. אבל בזמן שבית המקדש קיים, אלה שעולים לרגל לא ישלמו בתמורה על האירוח שמארחים אותם שם. כי עולי רגלים, מותר להם להתארח בחינם בירושלים. בכל אופן, התנא של הברייתא הזאת סובר כמו התנא קמא בברייתא הקודם, הראשונה שאמר, ירושלים לא התחלקה לשבטים. אמר אביי, מהברייתא הזאת שמע מינה, אורח ערה זה דרך ארץ למשבק איניש, שהאדם ישאיר גולפה, שזה הכוונה קד חרס, קנקן חרס, ומשחה זה אור של בהמה באושפיזי בבעלך, במקום האכסניה שלו. אם הוא בזמן שהוא התארח השתמש עם קנקנים, עם קדים של יין או שמן וכדומה, שישאיר אותם מתנה לבעל האכסניה, הקדים הריקים. וכן אם הוא שחט בשר בזמן שהוא היה שם, אז את האור שישאיר לבעל האכסניה, שיהיה לו, שיוכל להרוויח על זה כסף. במשנה למדנו, בני העיר שמכרו בית כנסת, רחובה של עיר, ספרים וכדומה, המאות שקיבלו בתמורה, יש בהם קדושה. אתה לא יכול לקנות עם זה מה שאתה רוצה. אתה חייב לקנות עם זה חפץ שקדושתו גדולה יותר ממה שקיבלת את המטבעות האלה בתמורתו. אם מכרת בית כנסת, קיבלת מעות, אתה קונה בדמיו תיבה, ארון הקודש או בימה, דבר שקדושתו גדולה יותר, כי יש קדושה בכסף. אמר רבה, לא שנו, רש"י נוקט, שהחפץ והכסף, המעות, נשארים בקדושתם, אלא במקרה שלא מכרו את החפץ גם שבעה טובי העיר וגם ברשות ומעמד אנשי העיר. אלא כמו שלמדנו במשנה, בני העיר שמכרו. או, לא כתוב את זה במשנה, שרק שבעה טובי העיר מכרו. אם רק אחד מהם מכר, או בני העיר או שבעה טובי העיר, אז נשאר קדושה בכסף ובחפץ שנמכר. אבל אם מכרו את החפץ גם שבעה טובי העיר וגם במעמד אנשי העיר, הקדושה פקעה מהחפץ ומהמעות שקיבלו בתמורת החפץ לפי דעת רש"י, ואפשר לעשות עם המעות כרצונם, ואפשר, זה שקנה את בית הכנסת למשל, יכול לעשות עם המבנה הזה כרצונו, אפילו למי שתהיה בשיחרה, אפילו לקנות עם המעות שקיבלנו בתמורה לבית הכנסת, שיחר, שפיר דמי, זה גם כן טוב. מספר את הגמרא, רבינה אבלי, ההוא טילה דבי קנישתה, היה לו חורבה של בית הכנסת, עתה לקמי דרבשי, שאל אותו, אמר לי, מהו למזרע? האם מותר לזרוע במקום הזה? אז רבשי אמר לי, זיל זבני, לך תקנה את המקום הזה, משבעת טובי העיר במעמד אנשי העיר, ואז תפקע הקדושה מהמקום, וזר את תוכל לזרוע בו. סיפור נוסף, רמי בר אבא, אבא קבני בי קנישתה, הוא בנה בית כנסת חדש, אבא הוא היה בי קנישתה עתיקה, היה שם בית כנסת ישן, אבא באי למיסטרי, הוא רצה לסתור את הבית כנסת הישן, ולהיתוי ליבני יקשורי מינה, ולהביא לבנים וקורות משם, והיו לילאתם להביא את זה לבית כנסת החדש. יתיבק המיבה אלה ישב והסתפק. הדה רב חיסדה דאמר רב חיסדה, לא לסתור בקנישתה, הדבני בקנישתה אחריתי. הדברים של רב חיסדה שאמר שאדם לא יפרק ויסתור בית כנסת ישן, עד שהוא בונה בית כנסת חדש. האם זה נאמר דווקא כשאין קשר בין הסתירה של בית כנסת הישן לבניית הבית כנסת החדש? הטה משום פשיוטה, כי חוששים שמה הוא יפשע והוא התייאש מלבנות בית כנסת חדש. אבל כי היי גוונה, שהוא סותר את בית כנסת הישן כדי לבנות תכף ומיד מהלבנים והקורות בית כנסת חדש. מהי, האם מותר לסתור את בית כנסת הישן כדי לבנות את החדש? הטה לקמי די רב פאפה, כשהוא בא לשאול את רב פאפה ואסר לי. גם כשהוא בא לשאול לקמי די רבונה, גם כן ואסר לי. אסרו לו. לסתור בית כנסת הישן לצורך בניית בית כנסת חדש. קודם תבנה את בית כנסת החדש, ואז תוכל לסתור את בית כנסת הישן. אמר רבא, אי בי קנישתא, בית כנסת. אתה צריך, אם אתה מוכר אותו, לקבל משהו בתמורתו, כדי שיהיה לקדושה של בית הכנסת על מה לחול, על התמורה שקיבלת תמורת בית הכנסת. לכן, חילופה, אם הבית כנסת בנוי במקום אחד, ואתה רוצה להעביר אותו למקום אחר, במקום אחר, בעל המקום מוכן לתת לך את המקום שלו, להחליף איתך. אתה תביא לו את המקום שם, והוא יביא לך את המקום שלו. זה אפשר. ואז הקדושה של המקום של בית הכנסת תעבור למקום החילופי. וכן, זבונה, למכור את בית הכנסת ולקבל בתמורתו מעות. שערי גם מותר, כי הקדושה תחול על תמורתו, והוא יצא לחולין. אבל, או גורה, להזכיר את בית הכנסת, ומשכונה, לקחת הלוואה, ולשים את בית הכנסת כמשכון, שאם לא ישלמו, המלווה יוכל לקחת את בית הכנסת, אסור. מה איתה? מה למה אסור? כי במקרים האלה, שאתה מזכיר או ממשכן את בית הכנסת, אין משהו שאתה מקבל בתמורה לבית הכנסת שעליו יחול הקדושה של בית הכנסת, ולכן בית הכנסת בקדושתה שקעי נשארת בקדושתה. אז אתה לא יכול לעשות בה מסחר. וכן, לבני נמי, לבנים מבית הכנסת שהיו בנויים בבית הכנסת, חלופין הוא להחליף אותם בשביל לקבל משהו בתמורתם, מותר. למה? כי מה שתקבל בתמורתם, הקדושה תחול עליו. וזיבונין הוא גם כן שערי, למכור את הלבנים האלה גם מותר, כי מה שאתה מקבל בתמורתם, על זה יחול הקדושה שלהם. אבל, עוזופין הוא להלוות אותם, אסור. הנמילי, מה שאסור להלוות אותם, בלבנים שהיו כבר בנויות בבית הכנסת, בעתיקתא. אבל בלבנים חדתא, חדשות, שיעדו אותם, ייחדו אותם לבניית בית הכנסת, אבל לא השתמשו בהם עדיין, לטלן בה, מותר גם להלוות אותם לאחרים. ואפילו למאן דאמר שסובר הזמנה מילתאי, עצם זה שאתה מכין דבר לצורך מסוים, זה כבר מיוחד לאותו צורך, וכבר חל עליו הדינים של אותו צורך. ורש"י מביא דוגמה, נזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים, אנחנו וכל קרובינו, שאנחנו דורשי טובתם ושלומם. אבל התכריכים שמייחדים בשביל מת, נאסרים בהנאה, בעצם זה שהזמינו אותם לצורך תכריכים. יש דעה שסוברת ככה, ומסורים בהנאה, כי הזמנה לפי דעתם מילתא היא, הנמילי, כל זה דווקא נאמר, כגון ההורג בגד למת. אז הוא מוכן ישר לשימוש. אבל אחר, כשמכינים לבנים, מה תעשה עם הלבנים? אתה צריך לבנות איתם את הבית כנסת. אז זה כמו שאתה תובה חוט לצורך תכריכים. ודאי שהזמנת החוט לצורך תכריכים לא אוסרת אותו בענה. זה כמו חוט שתבוי כדי להרוג ממנו הריג לתכריכים של מת דמי. ובזה לקלמנדה אמר שבשלב כל כך מוקדם, כבר זה שאתה מזמין אותו לצורך תכריכים הוא נאסר בענה. אז גם לבנים, מכיוון שעדיין צריכים לבנות בהם את הכותל של בית הכנסת, אז כל זמן שהם לבנים, זה שאיחדת אותם לבנות איתם בית כנסת, עדיין לא נתפס בהם דיני בית הכנסת. אם בני העיר נותנים את בית הכנסת במתנה למישהו, כדי שהוא ישתמש בזה לצורכי חולין, יש על זה ויכוח. האם זה נחשב שיש פה תמורה או לא? פליגי בא, התווכחו בדין של ההלכה הזאת, רב אחא ורבינה. אחד מהם אסר, לפי דעתו אם אתה נותן את זה במתנה למישהו, אין פה תמורה שעליו יחול הקדושה. וחד שרי, השני התיר, כי הוא סובר שיש כאן כן תמורה. מאן דאסר, מובן למה הוא אוסר. וכי בהי תפקע קדושתה, על ידי המתנה יפקע קדושה של בית הכנסת, הרי אתה צריך דבר אחר שהקדושה תחול עליו. ומאן דשרי, זה שהתיר, הוא סובר שיש כאן דבר אחר על מה שהקדושה תחול. כי אי לאו דעה ולינה מיני, אם לא, שנותני בית הכנסת קיבלו כבר תמורה והנאה מזה שהם נותנים לו את בית הכנסת במתנה, לא אבא יאיב לי, הם לא היו נותנים לו את בית הכנסת במתנה. הדר הווה לי, מתנה כזוויני, אז מתנה זה כמו מחירה. ומה התמורה שהם קיבלו? אותה טובת הנאה שהייתה להם או שתהיה להם, אפשר לומר גם שתהיה להם, בעקבות המתנה הזו. טוב, דיברנו במשנה על רחבה שהיו מתפללים בה, בית הכנסת ושאר הדברים של ספר התורה, כמו התיבה והמטפחות של ספר תורה והנביאים וכתובים והספר תורה בעצמו, אלה נקראים דברי קדושה. קדושה זה ספר תורה או נביאים, כתובים, תפילין, מזוזות, שכתובים עליהם הדברי התורה. הם נקראים תשמישי קדושה, הם נקראים קדושה, ומה שמשמש אותם נקרא תשמישי קדושה. כמו למשל, העטיפה, בוא נאמר, המטפחות של הספר תורה, הדברים שמשמשים ממש את את הספר תורה, נביאים, כתובים, תפילין, מזוזות, נקרא תשמישי קדושה. ויש מה שמשמש את התשמישי קדושה, זה נקרא תשמיש דה תשמיש, וכדומה. זה התחום של קדושה. יש מצווה. כמו למשל, תשמישי מצווה, אנחנו נראה דוגמאות לזה, כמו למשל סוכה, לולב, ציצית. תשמישי מצווה, יש להם דינים שונים. וכאן הברייתא מפרטת. בדיניהם. תנו רבנן, תשמישי מצווה, אחרי שסיימנו את קיום מצוותם, אין בהם יותר קדושה, והם נזרקים. תשמישי קדושה, חפצים שהשתמשו בהם לצורך דברים שבקדושה, נגנזים. מה ההבדל בין תשמישי מצווה לבין תשמישי קדושה? ואלו הן תשמישי מצווה, סוכה, לולב, שופר, ציצית, שהשתמשו בהם למצווה. ואלו הן תשמישי קדושה, זה דברים שיש בהם, כתובים בהם דברי תורה, כמו דלוס, כמובן הקדושה בעצמה זה הספרים והתפילין והמזוזות. מה זה התשמישי קדושה? דלוס כמי ספרים, סק או איזשהו המתחת, איזשהו דבר שבו מכניסים את הספרים. וכן תפילין ומזוזות ותיק של ספר תורה ונרתיק של תפילין ורצועותיהם של התפילין שקורחים על היד ועל הראש. כל אלה משמשים דבר שבקדושה, יש בהם קדושה כזאת, שאסור לזרוק אותם גם אחרי שהם בלו. אמר רבא, מרייש, בהתחלה, אבא אמין, הייתי אומר, הבימה שעליה מניחים את הספר תורה בזמן קריאת התורה, שנקראת קורסיה, היי קורסיה. תשמיש, דה תשמיש הוא. זה לא תשמיש קדושה, לא שמים עליו את הספר תורה, אלא שמים עליו את הפרוכת ומעליו את הספר תורה, אז תשמיש זה תשמיש. ושרג מותר לזרוק אותו. כיוון דחזינה, אחרי שראיתי דמות וילווה היא ספר תורה, שלפעמים מניחים על הבימה ספר תורה בלי לפרוס מפה מתחת לספר תורה, אמינה, אז אני אמרתי, אם ככה תשמיש קדושה הוא ואסור לזרוק אותו. ואמר רבה, מרירי שווה אמינה. בהתחלה הייתי אומר, אי פריסה, פרוכת, לפי דעתו של רשי, שפורסים סביב ארון הקודש מבפנים. תוספות אומר שזה הפרוכת מבחוץ. בהתחלה הייתי אומר שזה תשמיש, די תשמיש הוא, כי הספר תורה עצמו הוא הקדושה. ומה התשמיש של הקדושה? זה ארון הקודש. והפרוכת הוא תשמיש של ארון הקודש, שארון הקודש הוא התשמיש של הקדושה של הספר תורה. אבל כיוון דחזינה, דאייפי לי, אחרי שראיתי שלפעמים מקפלים אותו את העירייה הזאת, את הפרוכת הזאת, ומנחי ספרה ילווה ומנחים את הספר תורה עליו בעצמו, אמינה, אז אמרתי, תשמיש קדושה הוא, אז הוא בעצמו תשמיש קדושה ואסור לזרוק אותו. ואמר רבה, ארון הקודש, אי תיבותה, דאירפת שהתקלקל. מאבדה תיבה זוטרתי שרי, לעשות ממנו ארון קודש יותר קטן מותר, אבל לעשות ממנו קורסאיה, לעשות ממנו בימה, אסור, כי אתה מוריד בקדושתו. למה? מסביר המשנה ברורה, ארון הקודש, הספר תורה נמצא בו בתדירות גבוהה יותר, הבימה, הספר תורה נמצא בה בתדירות נמוכה יותר. לכן הקדושה שלו פחותה. ואמר רבה, אי פריסה, הפרוכת של ארון הקודש, דבלה, שבלתה, למאבדי פריסה לספרי שרי, לעשות ממנו כיסוי לספר תורה, בוודאי שמותר, כי אתה מעלה בו בקדושתו. אבל לעשות ממנו כיסוי לחומשין, זאת אומרת, היום יש לנו חומשים מודפסים, אבל החומשים בזמנם היה עשוי כמו ספר תורה. גוללים אותו, הוא כתוב עם דיו, בכתב אשורית, על קלף, רק שלא היו עושים ספר תורה שלם, אלא עושים חומש חומש, היה יותר קל ככה ללמוד. לא היה להם היום, ספרים מודפסים כמו היום. אז זה נקרא חומשים, שזה כמו ספר תורה, רק שכל אחד מהם הוא בנפרד. כל חומש, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר דברים, כל אחד מהם הוא בנפרד. שהקדושה שלו היא פחותה מספר תורה שלם. לכן, ברוכת של ארון קודש, אתה לא יכול לעשות ממנו כיסוי לחומשים, חומשים מסיר, כי אתה מוריד בקדושתו. ואמר רבה, היי זבילה, דחומשי, רש"י מבאר, זה תיקים שמניחים בהם את החומשים, וקמטרי דספרי, ארגזים שמניחים בהם ספרי תורה, תשמיש קדושה נינו, נחשבים תשמיש של הספר תורה ונגנזים. שואלת הגמרא פשיטה, תרץ את הגמרא, יש חידוש, מה עוד את אימה? הייתי אומר, הני, לאו לכבוד אבידן, התיקים והארגזים לא עשויים לכבד את הספר תורה או את החומשים. רק לנטורי בעל מעבידי, הם רק עשויים לשמור עליהם. אולי לא יהיה בזה דין תשמיש קדושה, כמה שמלן שזה כן נחשב תשמיש של קדושה. מספרת הגמרא, הוא בקנישתא דיהודאי רומאי, היה בית כנסת שבנו אותו יוצאי רומא, שבנו אותו במחוזה. במחוזה היה בית כנסת של יוצאי רומא. דבר פתיח להוא אידרונה, שנזכה כולנו לבדל החיים טובים, שהבית כנסת הזה היה פתוח לחדר של ששמים בו את הנפטרים לפני הקבורה, שיש בו תומת אוהל. ולכהן אסור להיכנס למקום שיש בו מת, כי כל המקום הזה נטמא, כל המקום הזה מתמא, תומת מת. וגם מקומות שהוא פתוח אליהם, אם יש חדר ולפנים מחדר, אז גם החדר שליד נטמא. צריך לעשות איזושהי חציצה, לסגור, שלא יהיה אפשרות שהתומה תעבור מהחדר ההוא לבית הכנסת. עכשיו החדר הזה שבו היו מניחים את הנפטר עד הקבורה, לפני הקבורה, היה פתוח ישר לבית הכנסת. דבר מחית באמת, והיה מונח שם המת, והתומה עובר דרך הפתח לתוך בית הכנסת, והוא בא, הוא כהן למאה לצלויה, אתם כהנים רצו להיכנס שם לבית הכנסת להתפלל, ולא רצו להתאמה. מה עשו? עתו אמרו לי לרבה, באו לשאול להיצא את רבה מה לעשות. אז רבה אמר לו, יש לי בשבילכם עצה טובה, אבל פה צריכים ללמוד שכששואלים את הרב שאלה, צריך להיות גם כן חצי תלמיד חכם. על זה נאמר, 1,000 יוצאים נכנסים לתלמוד, אחד יוצא להוראה, כך כתוב בחז"ל. 1,000 נכנסים לתלמוד ורק אחד יוצא להוראה. אז למה לא תיקח את האחד שיוצא להוראה ורק אותו תכניס את התלמוד. אלא מבארים, אנחנו צריכים עוד 1,000 שידעו איך לשאול את השאלה, וידעו גם כן לפרט את השאלה בצורה נכונה. זה מאוד חשוב כששואלים רב שאלה, לפרט את השאלה בצורה נכונה, כמו הדוגמה שאנחנו נראה עכשיו. הם שאלו אותו, אז הוא אמר להם את מה שהוא ידע, בצורה פשוטה. אמר לו, דלו תיבותה, קחו את ארון הקודש ממקומו, ותעבירו את מקומו, ותסגרו איתו את הפתח. תעשו אותו מין קיר כזה, מין מחיצה, או תבוע. למה ארון הקודש נחשב, לא נחשב כלי? הרי בדרך כלל כלי, הוא בעצמו נטמע מהמת. ובוודאי לא יחצוץ שהטומאה לא תעבור לחדר השני. רק מה? הפסוק שמפרט את הכלים שמקבלים טומאה, מדבר על אחד מהכלים שהוא סק. סק, אתה מטלטל אותו כשהוא ריק, ואחרי שאתה ממלא אותו, אתה מטלטל אותו כשהוא מלא. דורשים מזה שדווקא כלי כזה שאפשר לטלטל אותו גם כשהוא ריק וגם כשהוא מלא, הוא מקבל טומאת כלי. אבל כלי גדול שנכנס בו כמות מידת נפח של 40 סאה, זה כלי גדול שלא מטלטל כשהוא מלא, הוא לא מקבל טומאה. ולכן הוא גם חוצץ שהטומאה לא תעבור. הווה ליה, אותו ארון הקודש, כלי עץ העשוי לנחת, דהיינו לנוח ולעמוד במקום אחד ולא מטלטלים אותו כשהוא מלא. וכלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה, ולכן הוא גם חוצץ בפני הטומאה, ואז זה יחשב כמו שיש פה מחיצה בין החדר שהכניסו בו את הנפטר לבין בית הכנסת. אז אמרי לרבנן, אמרו לרבנן לרבה, הרבנן שהם יהיו תלמידי חמים וידעו איך לשאול את השאלה נכון, אמרו לו, והזמנין דמטלטל אלי כי מנח ספר תורה אלווי. לפעמים מטלטלים את ארון הקודש גם שהספר תורה נמצא בתוכו. יש כאלה שעושים גמח של ארון קודש בשביל אבלים. לתת את ארון הקודש עם הספר תורה, מטלטלים את ארון הקודש בעצמו גם כן. אז זה היה גם כן סוג של ארון קודש שמטלטלים אותו בעצמו עם הספר תורה. ואבה אלי מטלטלם עלי וריקם. אז הארון הקודש הזה מטלטל לא רק כשהוא ריק, אלא גם כשהוא מלא. ואם ככה, הוא לא כלי עץ שעשוי לנחת, והוא כן מקבל טומאה, והוא לא חוצץ בפני הטומאה. אז אמר להם רבה, יא אחי, אתם צודקים באמת אם כך. לא אפשר, אי אפשר לחצוץ בו בפני הטומאה, צריך למצוא פתרון אחר. אמר מר זוטרה, מטפחות שעוטפים איתם ספרי תורה, ספרים שבלו, איך קוברים אותם? עושים אותם תכריכים למת מצווה שצרכיו מוטלים על הציבור, וזו הגניזתם. ואמר רבה, ספר תורה בעצמו שבלה, גונזים אותו אצל תלמיד חכם, כשקוברים תלמיד חכם. ואפילו התלמיד חכם הזה לא למד גמרא, אלא הוא רק שונה הלכות של משניות, ברייתות והלכות, בלי טעמי ההלכות. בכל זאת הוא נחשב תלמיד חכם לעניין זה שאפשר לשים אצלו את הספר תורה שבלה. אמר רבך אבא יעקב, נכון שהספר תורה בלה, אבל אנחנו צריכים לשמור עליו גם כשקוברים אותו, כשהוא כמה שפחות יתבלה יותר. לכן תומנים אותו בכלי חרס, ולא ישר באפר, שנאמר לגבי שטר, שירמיהו קנה איתו את השדה, כתוב שם הוא נתתם, או הוא נתתם בכלי חרס, או חרס, למען יעמדו ימים רבים. שהשטר הזה יעמוד לאורך זמן, כשאתה קובר שטר באדמה, אתה רוצה שהשטר הזה יעמוד ימים רבים, אתה שם אותו בתוך כלי חרס. אותו דבר כשאתה בא לגנוז ספרי תורה שבלו, אתה לא רוצה שהם יתבלו בגלל הגניזה שאתה גנזת יותר מהר. אז אתה שם אותם בתוך מקום שישמור עליהם, גם כשהם גנוזים, שלא יבלו יותר. ועד כאן דף חף וו.